יאללה, שלום לכולם.
שלום
רב. אנחנו מתחילים נושא חדש, עזרת השם. רבות דובר ונכתב אודות היחס של היהדות למיניות ולמקום של הקשר הגופני בחיי הנישואין. יש המון מקורות, גם בתנ"ך, גם בחז"ל, במדרשים, בתורת הסוד, בראשונים, באחרונים, יש הרבה הרבה חומר, עד שהדברים לפעמים נראים סותרים, ויוצרים איזושהי תפיסה לא מדויקת. נדרש מאמץ כדי לפצח את הסוגיה, ולהבין את המכלול, להעמיד משנה שלמה. יש כל מיני סטיגמות שמלוות את הציבור החילוני והציבור הדתי גם יחד, בנוגע לתפיסת המיניות בתוך מסגרת החתונה, בהיבטים של מותר ואסור ומה היחס והתפיסה. יש הרבה שנובע מבורות, ולפעמים זה הבנה לא נכונה של המקורות. אז אנחנו רוצים בעזרת השם לצלול פנימה ולנסות לייצר תפיסת עולם בריאה ואמיתית בעזרת השם. אנחנו נתחיל מהדברים הפשוטים ולאט לאט נטפס למעלה. בעזרת השם זה ייקח שני שיעורים, כדי שבאמת נקיף את הנושא המשמעותי הזה מכל צדדיו, בעזרת השם. אז אנחנו הבאנו פעם את המדרש בבראשית רבה. כיוון שנבראת האישה, נברא שטן עימה. ואנחנו למדנו ש... כדי שהאיש יחפש את בינתו היתרה באישה אשר איבד 40 יום קודם שהוולד נוצר ויזכה להשלמה. לכן השם ברא כוח משיכה רוחני וגשמי שיגרמו להם להשתוקק זה לזו. לחפש אחרי האבדה שאיבדו, שאיבד. יצר המין, כוח אדיר שבאדירים, מהווה כוח משיכה בל יתואר, לקשור את האיש באישה, ואת האישה והאיש, כמו שאומרים חז"ל, הכל יודעים למה האישה נכנסת לחופה. אבל אוי ואבוי למי שאומר את זה לחבר'ה בזמן החתונה, כי היא לא יפה. ברור שחלק מהעניין זה כדי לממש את הקשר הגופני. זה כוח משיכה אדיר. הוא פשר כל ההתעללות וההתעמרות של היצר בנו בשנות הרווקות. כמה שהדבר קשה. אז זה כוח אדיר. כי כדי להבטיח את קיום העולם הקדוש ברוך הוא הכניס עונג בפעולות ההכרחיות המשמרות את החיים. מהסיבה הזו יש לנו עונג גדול כשאנחנו אוכלים. למה? כי השם רוצה שנחיה, שנהיה בריאים. לכן הוא הכניס עונג באכילה. השם הכניס עונג ביצר המין, משום שזה הכרחי לחיים. זה גם הכרחי לזוגיות. כמו שאנחנו נלמד, בעזרת השם. אבל אחרי שיש אפשרות לעונג, אז הופך לו יצר המין לחרב פיפיות, לקדושה או לחטא. ובאמת לא פשוט בכלל. זה מה שחז"ל אומרים, מי שנברא את האישה, נברא שטן עימה. כלומר, מהרגע שבו אדם מתעורר מהתרדמה וראה את האישה לידו, אוטומטית, השתוקקות גדולה מאוד, עד כדי כך שקיימו יחסי אישות לעין כל, הנחש ראה ונתפתה, ואז ההמשך ידוע. לא פשוט בכלל. חתיכת מלחמה, שיושבת על יצר של חיים. אומר ככה משהו חמוד, הרב אילן ציפורי, לא חמוד, משהו כואב, אבל הרב אילן ציפורי, במקור מספר אחד, לאחר חטא אדם הראשון, האיש והאישה עברו ממצב של ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו, למצב של ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם. מאז הבושה נצרכת, כרגש טבעי, המוטבע עמוק בנפש האדם, היא כוח חיוני השומר על יחסים תקינים בין האיש לאישה. ובעיקר בין איש לאישה שאינם שייכים זה לזו. יצר המשיכה של האיש לאישה כאשר הוא מעוות, נהפך לרצון לבייש ולבזות את האישה. על ידי ראייתה במצבים המביישים אותה. מאידך גיסא, היצר הנשי להיות יופייה נחשף, נכון, אמרנו, הצורך להיראות כשהוא לא מתוקן, נהפך למעין הרקסיסטיות ולאיבוד הבושה של האישה, ומביא לחשיפה, כלומר להתארטל כמה שיותר, כביכול רצונית. החפצה לתת לאיש, אפילו זר, הנאה אסורה מיופייה. כלומר, היצר הוא דו-כיווני. לראות מצד האיש ולהיראות מצד האישה. המהות הפנימית של יצר האיש, מעבר לחיפוש אחרי ההנאה, הוא הרצון להשתלט על האישה ולשך תשוקתך, על ידי פגיעה בכבודה, מה שנקרא השפלה. מאידך גיסא, האישה מתאווה לשלוט על האיש, על ידי שיעבודו ליופייה, שזה ההשפלה שלו. רואים את זה בתרבות הפורנוגרפית שברשת, רואים את זה בסדו-מזוכיזם, ועוד הרבה דברים רעים. התרבות המתירנית שבתוכה אנחנו חיים, אז היא מובילה בקלות רבה את יצר המין. יצר המין מוביל אותנו למחוזות הכי נמוכים שהאדם יכול להגיע אליהם. ממש למקומות, תרבות שלמה חיה בהפקרות מינית. וכולם נפגעים, גם הגברים וגם הנשים. כי המיניות היא משותפת לעולם החי ולאדם. כולם יש את זה, גם בעלי חיים, זה חזק. דווקא בגלל שזה חזק כל כך, היהדות ביקשה לרומם את הנטייה המינית שיש בקרב האדם למקום גבוה יותר מזה שלבעלי החיים. מה הפתרון היהודי? בכדי לרומם את המיניות מעל למדרגת בעלי החיים, היהדות אמרה שחייבים לקשור קשר בין שלושה מושגים. מה עם המושגים? זוגיות, מיניות והולדה. שווה משפחה יהודית. היהדות ביקשה לקשור את המושגים ביחד. ולהגיד שאי אפשר זה בלי זה. איך כתוב בתורה? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אומר רש"י, על ידי הוולד. תגידו, אולי התכוון 23 קרומוזומים של זרע, 23 של ביצית. היו לוולד אחד, שם זה הבשר האחד. ואז אנחנו רואים, על ידי הוולד. כלומר, יש קשר בין מיניות לבין הולדה. בין אם זה לפי פירוש הרמב"ן, והיו לבשר אחד, ששם בעצם יש את עומק האהבה והזוגיות בקשר הנפשי, שם יש הוויה של בשר אחד, שכשהמיניות היא ביחד עם זוגיות, עם קשר נפשי עמוק של אחדות בנפש, אז יש לזה מקום. הדבקות באופן הזה. יוצא שלפי היהדות, זוגיות פלוס מיניות פלוס הולדה, היא יכולה להיות מודל כדי לרומם את המיניות למקום הגבוה, מעל המקום הבהמי ומעל המקום שלעיתים זה מצוי גם בטבע, כמו שלפעמים הטבע יותר בריא מאשר בני האדם. החברה המערבית כמובן פירקה את המכלול לגורמים. החברה המערבית אמרה אין קשר בין זוגיות למיניות ולהולדה. אין קשר. זה לא קשור. אפשר זוגיות בלי הולדה, אפשר מיניות בלי זוגיות, אפשר מיניות בלי הולדה, אפשר הולדה בלי זוגיות, מה זה ככה, נכון? כל אחד הורי לכתחילה, אפשר הכל, אין קשר, זה הכל דברים לא קשורים בכלל, ותעשה מה שבא לך, אין קשר בין הדברים, ואז תמצא כל מיני משפחות מוזרות, או בלי ילדים, או בלי זוגיות, או עם כמה נשים, או ככה, או עם... כאילו אין קשר בין שום דבר לשום דבר, וזה לצערנו מוביל את ה... איך אומר, הערה מעניינת, הרב אורי שרקי, תראו במקור מספר 2, אומר הערה מעניינת, הפריצות המינית הפריצות המינית היא תולדה ישירה של הנצרות. הנצרות לימדה שיש במין משהו תמה, סתני. לכן הריאקציה שהיא מתבקשת מול עמדה כזאת, כשהעולם נהיה לא נוצרי, קרי חילוני, אז זה נהיה הפוך על הפוך, השחרור המיני. בעוד שהיהדות רואה במיניות יסוד של קדושה, והאדם ידע את חווה אשתו, זה לפני החטא לפי רש"י. מה אומרים הנוצרים? אחרי החטא. המיניות שייכת לעולם החטא, לעולם הנפילה, לעולם שאיננו בר תיקון. היהדות אומרת לא. עוד כשהם היו שלמים, וידע האדם את חווה אשתו. זו מחלוקת עמוקה מאוד. לא רק בהבנת המקרא, אלא בתפיסת המיניות, בעבודת השם. לכן המיניות אצלנו הופכת להיות דבר נורמלי, דבר קדוש. זה עוד בגן עדן היה, שממילא מצריך את הנתיבים שלו, את הגבולות שלו, לא בתור דיכוי, כי אם בתור הכוונה והזרמה של המיניות אל המקום הנכון, שלדיינו ריבוע אהבה והוספת חיים לעולם. אם כן, אנחנו סוברים שיחסי מין ללא זוגיות, זה קנייה לחלק הכי ירוד באישיות שלנו. לצד הבהמי שרוצה לשפוך את היצרים וליהנות מהם באופן בלתי קשור לשום דבר שיש בו ערך או נצחיות. היום המיניות, כשהיא עומדת במנותק מזוגיות, נתפסת לכל היותר או הפחות כמו אוכל טוב, מוזיקה טובה. כלומר, זה עונג שהחיים מאפשרים, שהחיים מזמנים. ואם שנינו אוהבים ליהנות, כמו גם מפיצה טובה, למה שלא נהנה מיחסי מין טובים לפני החתונה? כלומר, במקום לגאול את המיניות, להפוך אותה לכוח מניע בקשר, כוח שיוצר זוגיות עמוקה, אהבה עמוקה, תחושה אמיתית של בשר אחד וקרבה מאוד מאוד גדולה, התרבות הפכה את המיניות לאיזשהו ניצול, עונג, אשליה של דבקות, תחת הגדרה כללית של זוגיות, כשבעצם חלק מהדלק והמניע זה הצד המיני. לפעמים אחד יכול לאהוב את החברה שלו בשנות הנעורים, בערך כמו שהוא אוהב צלעות כבש, רק הוא לא אומר לה את זה, כי היא תיפגע. אבל לפעמים, מבלי לשים לב, זה מה שקורה. אז אם זה הפך להיות מיניות על אותו מישור וסקאלה נמוכה של אוכל טוב והנאות חומריות גרידה, לכן המיניות מהר מאוד תהפוך בתרבות למה שמאתר כל פרסומת ומה שגורם לאנשים לרצות לקנות דברים שגם לא קשורים. כלומר, זה הופך להיות משהו שאין בו שום ערך. והיהדות לא סוברת ככה, מה לעשות? כי זה לא האמת. המיניות זה דבר קדוש, ועוד נלמד. אפשר להעלות את המיניות, להשתמש בה באופן שמגשים משהו הרבה יותר עמוק בפוטנציאל שיש בה. ועוד נדבר על זה. לכן המיניות מגיעה רק אחרי שיש זוגיות, ולא במנותק ממנה. וגם אם כבר החלטנו להתחתן, יאללה, שחרר את העסק. אנחנו אחרי הרוסין, שחרר. לא. עיקר הזוגיות מתרחשת אחרי החתונה. רק אחרי שיש מחויבות. ולא כל אחד יכול לקום וללכת בשום אחריות לתוצאה. אחרי שיש מחויבות, יש עבודה זוגית משמעותית. אחרי שיש עבודה זוגית משמעותית, אז יש מיניות. וזה גם קשור לעניינים רוחניים כמובן. לא רק מעמד החופה וכו'. נדבר על זה גם, עזרת השם.
הרב, אבל
המחויבות
הזאת, מצד אחד אני מחייבת אותך לעשות את אותו, מצד שני אתה כאילו בן מוצא.
אתה לא בן מוצא כי מותר להתגרש. ואפילו מצווה אם הנישואין הפכו לקטסטרופה. זה לא אין מוצא באמת, אבל זה... זה... לא, ברור, כי התחתנו לא כדי להתגרש, אז זה לא לכתחילה. אבל התחתנו כי אנחנו אוהבים באמת. ויש לנו זוגיות, והמיניות היא רק אמצעי שמאשיר את חיי הזוגיות שלנו. הוא לא היה מטרה בשום שלב, כי לא נגענו כשהסתובבנו ברחובות גן סקר וברחבי אשדוד. היינו עסוקים בלהכיר את הנשמה. ולכן... ולכן אחרי שיש את הדבק הפנימי, הנפשי, הרגשי, הרוחני, אז המיניות מגיעה ומקפיצה את זה עוד שלב של קרבה, של בשר אחד. הרב קוק, יש פה פסקה, הוא ככה דוקר בצורה קצת יותר עמוקה את שורשי הנפילה של המיניות בתרבות, וגם את שורש התיקון. פסקה קצת ארוכה, נראה לפי הכוח, נתחיל. אורות הקודש, קשר הברית והטוב העולמי. הטעם העתיק של ברית המילה, המעטת תאוות המין. הוא חווה כללים רחבים של המדע, קשר הברית, להיות לך לאלוהים ולזרחה אחריך של דעת אחדות השם, הקשור במילה, משולב הוא עם הקשר עצמי, מבשרו יחזה אדם אלוה. אם יש באדם כוח לאחד את כל כוחות נפשו, וכל נטיותיו למטרה שכלית ומוסרית אחת. כבר רואה הוא את האחדות בעולמו הפנימי, והאחדות של העולם הכללי מתבררת אצלו יותר ויותר, וכשהוא מוצא שכוחותיו פרודים הם, כשאינו יכול לצייר שלטון כללי על נטיותיו ותאוותיו, אז מחליט הוא שהעולם הגדול כמו הוא מפורד הוא גם הוא, ושאין אחדות במציאות. במילים אחרות, הוא אומר, כשיש לך תפיסה אמונית, רוחנית, הרמונית של העולם, ואתה מבין שיש אלוקה שמסדר ומנהיג וקושר את כל התהליכים ההיסטוריים למגמה אחת, לשאיפה אחת, הרי שגם באופן הזה אתה תופס את כוחות הנפש שלך, גם את עצמך, את הכוחות הסותרים שבך, הרוחניים והגשמיים כאחד. אתה תופס ככאלה שבאים לשרת מגמה רוחנית אחת, ואתה מנסה לחיות מתוך התפיסה האמונית הרחבה הכללית, לגזור את זה גם לחיים האישיים שלך, על ידי לימוד מוסר ועידון, ועל ידי ברית מילה, והצרת התאווה כשצריך, ולסלול הדרכים של מימוש כשזה מותר, בכדי לממש את כוחות החיים בקדושה, באופן שאתה מנתב את כל הכוחות שבך, ברוח ובחומר, למקום בונה חיים. זה הכל נגזרת של התפיסה האמונית. וזה לא מקרי שבדרך כלל גילוי עריות, בתקופות הקדומות, תמיד הלך טוב עם אלילות, ואלילות הלך טוב עם גילוי עריות. כי ככל שהתפיסה שלך את החיים היא אלילית, שאין סדר ואין הרמוניה, ואין קשר בין הדברים, זה כל דבר לא קשור, אז באותה מידה אתה חווה גם את עצמך. ולכן גם אצלך הזוגיות לא קשורה למיניות ולהולדה, אלא בעצם זה כוחות שפשוט צריכים להשפריץ הנאה ללא קשר. כמו אז בעידן האלילי, כך גם היום, זה אותו דבר, בעולם האתאיסטי של עכשיו. זה מה שהרב בעצם אומר. ואז כאן הוא מרחיב בזה. זה אפשר עוד לקרוא הרבה, אבל נראה לי שאמרנו את היסוד. כשאתה עושה ברית מילה, אתה בעצם אומר, יש פה כוח, הוא אדיר, הוא מכוון ליצירת חיים, הוא מכוון למטרה מאוד מדויקת, של התקשרות עם אישה אחת, למרות שטבעו להשתולל. לא, הברית, זה מכוון למגמה, אישה, ילדים, שמחה, תא חיים אחד של השראת שכינה, לכן צריך לעצר את הרצון חסר המעצורים, הפירודי הזה, לחתוך את העורלה ולדייק את הכוח לשם השם אחד. אוקיי, זה בגדול מה שהוא אומר. בעולם של היום, הרבה הרבה אנשים מדברים בשם עיקרון ההתנסות. נכון, אומרים, צריך להתנסות. איך אפשר לדעת? ככל שתטעם יותר מהטעמים השונים, אתה תהיה יותר מנוסה. ואם אתה לא תהיה מנוסה, אתה עלול להפסיד. אותו דבר במיניות. אז יאללה. הרב ניר מנוסי, אחד מתלמידי, חוזר בתשובה, אחד מגדולי החוזרים בתשובה בדורנו במקוריות שלו, תלמיד של הרב גינסבורג, יש לו כל מיני דברים מאוד יפים שהוא כותב, מוציא חלק מהספרים של הרב גינסבורג. אז הוא כותב ככה, אתם יודעים איך הוא חזר בתשובה? מתוך שהוא התבונן באופן שבו דתיים מתחתנים. זה מה שגרם לו לחזור בתשובה. הוא מתאר את זה, יש לו תיאור ארוך, יפה. איך לאט לאט הוא ממש ראה את העומק שבזה, וזה קירב אותו לאמונה באלוקים. משהו מדהים. אז טוב, בוא נראה מה הוא אומר. אני אגיד לכם רק נקודה אחת, שהיא ברקע של כל מה שכתוב פה. הוא סיפר שתמיד שהוא, בתור חילוני, אז תמיד שהוא היה יוצא עם מישהי, או פוגש אותה באיזה דיסקוטק או פעם וזה, תמיד מה שהיה מרחף באוויר, בתקשורת אפילו הראשונית ביניהם, זה שזה אולי יוביל למשהו. היום בערב או מחר. כי זה מרקד כל הזמן. הוא אומר, הפעם הראשונה שהבנתי שאפשר אחרת, שפגשתי דתייה בפאב. ככה הוא אומר, היה חילוני לגמרי. הוא אומר, בגלל שידעתי שהיא דתייה, אז ידעתי שאין סיכוי. ובגלל שידעתי שאין סיכוי, זה הוביל אותי להתבוננות אחרת לגמרי על השיחה שלנו. ולעומק שאפשר להגיע בשיחה עם אישה. הוא אומר, יצאתי משם עם חוויה שטלטלה אותי, בגלל שלא הייתה אפשרות אחרת. משהו מדהים. והוא אומר, זה גרם לו. משהו מדהים. טוב. לכן, אגב, תדעו, יש הרבה פעמים חילוניים, עכשיו אני נזכר, במילואים, היו כמה שאמרו לי את זה. הוא אומר לי, אני רוצה להכיר איזה, ככה, איזה דתייה. אתה כולך חילוני, אתה, מה? מי מסתכל עליך בכלל? לא, לא, אני רוצה דתייה. למה אתה רוצה דתייה? אני רוצה מישהי ששמרה על עצמה. אתה כולך כל היום משתולל, בא פה עם סיפורים. לא, לא, מישהי ששמרה על עצמה, שככה, שזה יהיה משהו אחר. הם בעצמם לפעמים אומרים את זה. טוב, אומר הרב ניר ונוזיקה, מודל החברות שימצא התרבות יוצר זוגיות מתוחה, הגובה מחירים גבוהים ביותר. המודל מורכב מאינטימיות גופנית מלאה מצד אחד, עם מחויבות חלקית ובלתי מוגדרת מצד שני. לחוסר ההתאמה בין העוצמה הגבוהה של האינטימיות, כי הכל מותר, לעוצמה הנמוכה של המחויבות, כי אנחנו יכולים להיפרד מחר בבוקר, יש השלכות רבות. כך למשל, כאשר כל צד יודע שמותר לו לעזוב בכל רגע, ושלשני מותר אותו הדבר בדיוק, אפשרות הפרידה והבדידות שתבוא אחריה רובצת כשכבת ענני מעל הזוג ויורדת כערפל בכל אימת שמתעורר קושי ביחסים. חיים בכוננות פרידה. אחד מתוצרי הלוואי העגומים יותר של הדבר הוא הכנת תוכניות מגירה לקראת תרחיש של עזיבה. וזאת בדמות יצירת חצאי פלירטים, כלומר פלירטותיים, עם אנשים אחרים, אל חיקם נוכל להימלט בשעת הצורך. דבר שהפך בינתיים לתופעה מוכרת, הנקראת trading up. כאילו, בגלל שתמיד הוא יכול להיפרד בין הכל רגע, גם אם הם גברים ביחד, אז הוא תמיד יש לו איזה חצאי. כנראה מכיר את זה מהעולם החילוני. רגע. מה? כן, יאללה. הוסיפו לדבר הזה את העובדה שרוב האנשים עתידים לעבור מספר קשרים כאלה, לעתים מספר רב מאוד, גם לדבר הזה שאפילו הסוציולוגיה מיני קושם, בנוגעים הסדרתית, יש השלכות מרחיקות יחד. בפעם הראשונה המגע המיני, הוא מרגש בטירוף. חשיפה ראשונה של גופנו לאדם אחר, וחשפות ראשונה לגופו שלו. הפעם הראשונה. זה משהו מטורף. הפיזי והרגשי מתחברים לחלוטין. אך כאשר מגיעה הפרידה, הבלתי נמנעת, השניים ניתקים זה מזה. הגוף מגלה שהרגש לא היה נצחי כפי שחשב, הוא מתפקח. הלב שהצטלק מגלה שהמגע הגופני מתעתע, הוא מתקשח. כאשר מתחיל הקשר השני, את הגוף יותר קל לחלוק, כי זו לא פעם ראשונה. אך את הלב חולקים נמנע. פחות בקלות. מאותה סיבה בדיוק. דבר זה רק מתעצם בקשר השלישי והרביעי. ככל שהגוף עובר הוזלה, הלב עובר התייקרות. זה משפט יפה. ככל שהגוף מתערטל, הלב מתערל. תוצר הסיום של התהליך הזה הוא אדם שגופו משוחרר לגמרי, שמין עבורו הוא כמו ללכת למסעדה, אך שליבו ספון במקלטי מקלטים ואינו ניתן לאיש מפרס בקצה האופק. כותב יפה, אה? אז הוא בעצם אומר שאחד הדברים שכשיוצרים קשר, אנחנו מפקירים את הרגשות. כי זה טבעי. מסירים את מנגנוני ההגנה כדי לקשור קשר. ואז שהקשר נגמר, אז אוטומטית אנחנו משלמים מחיר מסוים. ואם היה מגע פיזי והענקנו את הכל לשני, נתנו לו את הכל, אז המחיר הוא גבוה יותר, כי כשנפרדים, אז נוצר פער מאוד מאוד גדול בין הרגע שהרגשנו מלכתחילה, שהוא היה עמוק, לבין המגע הגופני, שבאמת נתנו את כל האינטימיות שלנו לצד השני, ופעם אחרי פעם הרגש מתאכזב, מקרבה מקסימלית, פיזי, רגשי, גם יחד ביחסי אישות, לפרידה מקסימלית, שהיא פרידה. הוא אומר, צלקות הולכות ומתיישבות על הנפש.
לכן?
כן. כן, נכון. וגם האפשרות הזאת של הפרידה בכל רגע בגלל שאין מחויבות, כלומר ההתערטלות היא לשווא, כי אין באמת מחויבות שעומדת בבסיס הקשר. יכול להיות שבהרבה תחומים דווקא התמימות יותר שווה מעקרון ההתנסות. זה ודאי נכון בסמים, ודאי נכון במיניות, בקטע של מחלות מין ואיידס וכל מיני דברים, אבל כמו שהוא אומר, אתה הפעם הראשונה, מה יותר שווה? להיות מנוסה, להיות מיומן בביצועי חדר המיטות, או לזכות לרגישות, למיוחדות הזו של הפעם הראשונה עם האישה האחת והיחידה. אין מה להשוות, כי ההנאות חולפות. אבל הפעם הראשונה תישמר לנצח בקרב החיבור הנפשי העמוק שנוצר בין האיש לאישה. אני לא מדבר על זה שזיכרונות מלווים את קשרי הנישואין, זיכרונות מקשרים אחרים, אינטימיים לחלוטין, והם צצים ברגעים הכי מעצבנים. לא אני אומר את זה. הרבה חוזרים בתשובה אומרים את זה. שאחת הצלקות הכי כואבות שלהם, זה שהם היו עם אחרות לפני זה, או עם אחרים לפני זה. זה הצלקות הכי כואבות, שזאת לא הייתה הפעם הראשונה. טוב, אז ישר יש כאלה ששואלים, אז איך אפשר לדעת שזה, אנחנו מתאימים מבחינה מינית, שבאמת, ואם אין התאמה, אם לא יהיה לנו כיף ביחד בשדה הזה, אז מה, צריך להתנסות. אז כמובן שיש פה שגיאה חמורה, שוב, של התרבות, שמנתקת בין דברים. היא בעצם מנתקת בין הגוף לנשמה, בין הרגש לבין יצר המין. בין המרחב הנפשי העמוק של הזוגיות, האהבה, לבין ההתנהלות המינית, יחסי האישות. יש כאן ניתוק. כאילו שיש כאן בסך הכל איזה שדה של רכישת מיומנויות, כמו איזה ענף ספורט. שאתה בא כבר אתה מיומן, אתה... יש לך טכניקות בחדר המיטות. זה בכלל לא הנקודה. הביצועים. טכניקות יכולות להילמד. אבל כל המבט ההוליסטי, היהודי, שיש קשר בין מיניות לבין זוגיות, וכשיש קשר עמוק, נפשי, איתן, אז גם המיומנות יכולה להילמד באופן ששניהם יהיו שמחים לחלוטין בקשר המיני שלהם. אבל שוב, כשאתה חי בתרבות פירודית שאין לה אלוקים, שמנתקת בין הגוף לנשמה, אז אתה לא מצליח להבין את הנקודה הזאת. שבסוף יחסי אישות שמחים הם יחסי אישות שיש מאחוריהם אהבה. וקשר רגשי נכון, ומדויק, ונאמנות. כי יש קשר בין הגוף לנשמה. השאלה נובעת מזה שהם לא תופסים את הדבר הזה. באופן עוד יותר עמוק, חז"ל אומרים משפט פגז. אומרת הגמרא, אין האישה כורתת ברית אלא למי שעשה כלי. האישה נולדה בתולה, חסומה בפני העולם כולו, טהורה ותמימה, משמרת יסוד בראשית קדום של תום, תמימות, שלמות. אישה בתולה היא בעצם לוחות לפני השבירה, אצל הזוהר הקדוש. ויש הקבלה מאוד יפה בדבר הזה. וכשהאישה מקיימת יחסי אישות בפעם הראשונה עם האיש שלה, זה לא רק אקט מיני, כמו שהיום אומרים. זה יחסי אישות. יש כאן משהו הרבה יותר עמוק, כמו שנלמד. ואדם ידע את חווה אשתו. יחסים פיזיים שכולם נשמה, שכולם ידיעה. ברית שנחרדת בין האיש לבין האיש שלה. ברית מאוד מאוד עמוקה. אז אישה שלך תדע כמה גברים עברו שמה לפני שהיא מתחתנת. איך היא יכולה להגיע לברית עמוקה אחרי שהיא מסרה את הדבר הכי תמים והכי שלם שהיה לה לכל כך הרבה אנשים? לכן אצלנו זה לא נקרא יחסי מין, זה נקרא יחסי אישות. זה משהו פיזי שמקשר איש ואישה בקשר נפשי, רגשי ורוחני. טוב, יש לזה הרבה ביטויים שעוד נדבר, אם זה הקרובים בבית המקדש, בדמות זכר ונקבה שהיו מעורים זה בזה. ממש, כאילו יחסי אישות במקדש, כשהיו עושים רצונו של מקום. דברי רבי עקיבא, מסכת ידיים, שכל העולם לא כדאי, אלא כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשי. בשל הקשר הנאצל, ששלמה המלך סולל בין אהבת השם לישראל לבין אהבת איש ואישה. והקשר המיני ביניהם והתיאורים שם הם לפעמים לא נעימים בבית הכנסת. ואתה משתדל לא לחשוב על המשל כשאתה קורא את שיר השירים. אבל גם המשל נכון. הוא לא סתם כתב את זה באופן הזה. טוב, יש שאלות עד כה. אין האישה כורתת ברית, אלא למי שעשה הכלי. כמובן שלא חלילה שהיא כלי, הכוונה שהיא בעצם יפתחו את הבתולים ביחסי הישות הראשונים. כן? נכון, לכן מותר, כן? יש מי שאמר שזה מתקן, או פוגם, או מתקן. לא, כמובן שנפסק שזה מותר. כאילו, אם זה סוג של תיקון או סוג של קלקול, שאלה איך יש לראות את זה, כי זה קלקול. מצד שני יש בו תיקון, אז זה האיזון שבין השתיים. מה? שמה? טוב. אז זה כל מה שאני אומר זה ברמה יחסית פשוטה. ככה אני מתחיל מלמטה, יחסית מהדברים הפשוטים, מהמציאות. מה שנקרא. הנצרות הקתולית, נתקדם עכשיו קצת, נתקדם. הנצרות הקתולית היא התנגדה לאמצעי מניעה. מכל סוג שהוא. למרות שכידוע יש אמצעי מניעה מותרים, כמו גלולות למשל, או התקן תוך רחמי, ולא הזמן להאריך בזה. לא, ברור, ברור, ברור. לא ניכנס לכל הדיון, צריך שאלת רב, ברור. אבל הנצרות התנגדה באופן עקרוני לאמצעי מניעה מכל סוג שהוא. למה? כי לשיטתה יצר המין הוא דבר תמה. גם האישה. יצר המין והאישה שייכים לחטא ולטומאה. יחסי המין הראשונים היו אחרי החטא, לשיטתם. אין מקום ליחסי אישות מלבד הבאת חיים לעולם. לכן היא התנגדה לאמצעי מניע. אבל הם כמובן טועים. מה פתאום? הם טועים לגמרי, כי קודם כל אנחנו רואים, יש הבדל יסודי בין יחסי מין אצל בעלי חיים לבין יחסי מין אנושיים. אנחנו רואים שאצל בעלי החיים יצר המין הוא גם חזק, אבל הוא פועל בזמנים מסוימים, במיוחד אצל הנקבות. מה שנקרא עונת היחום, שאז יותר יש את העניין, גם אצל הגברים, הזכרים, זה בעונות מסוימות יותר מעונות אחרות. אבל אצל בני האדם, יצר המין תמיד עובד. גם כשהאישה בהיריון, גם כשהאישה אחרי גיל הפריון, היצר כל הזמן שם. בורא עולם עשה את זה, ואצל בעלי חיים לא. מכאן שהתפקיד של יצר המין אצל בעלי החיים הוא הבאת חיים, אבל אצל בני אדם הוא הרבה יותר מהבאת חיים לעולם, בניגוד למחשבת הנצרות. והנה, היהדות באמת לימדה אותנו שליחסי אישות יש היבט של מצווה מהתורה משני צדדים. קודם כל, מצוות פרו ורבו, להביא ילדים לעולם, ברור. בן ובת, זה המינימום. וכל המוסיף, מוסיפים לו. עזרת השם. אבל יש גם מצוות עונה. זה מצווה מהתורה, זה מצווה אחרת. היא יושבת גם על יחסי אישות. מצווה לאיש לשמח את אשתו ביחסי אישות. ובאותה מידה היא כמובן משמחת אותו. וזה נשען על הכתוב קודם כל, שערה כסותה ועונתה לא תגרע. שערה אוכל, כסותה לבוש, עונתה יחסי אישות. וגבר שמונע מאשתו יחסי אישות עובר בלב מדאורייתא. כמובן שהחיוב הוא על פי בריאותו של האיש ועל פי עבודתו, וכמה הוא בבית, וכמה שגם האישה חפצה, יש בסוף איזושהי התאמה, זה לא איזה משהו, הגמרא אומרת, עונת הספנים, עונת התלמידי חכמים, עונת זה, עונת זה, תלוי מה הזמינות, מה הכוחות. לא ניכנס עכשיו לכל מה שכתוב בדבר הזה. אז אתה מבטל את המצווה, עובר עליו, ואם אתה מבטל אותה לא כדי לצער, כי אתה רוצה ככה להתנגח בה, אלא כי סתם אתה מתעצל, לא יודע מה, עובר על איסור מדי רבנן, כי זה משהו רציני. וראשונים אומרים, חלק מהראשונים אומרים, זה לא רק לאו, זה גם מצוות עשה, כפי שנאמר, כמשפט הבנות יעשה לה. ויש שדורשים את זה גם מן הפסוק, ושימח את אשתו אשר לקח. הרי שיש כאן גם מצוות עשה, וגם לאו, כלומר זה משהו מאוד מרכזי. מצוות עונה היא תמידית. גם כשהאישה בהיריון, גם כשהיא מניקה, גם כשהיא אחרי גיל הפריון, כשהיא לא יכולה בכלל להביא ילדים. זה לא קשור. יש מצווה מדאורייתא. ומצווה מגיעה במקום שיש קדושה, כידוע. אשר קדשנו במצוותיו וציוונו. אם כן, הנצרות טועה לחלוטין. לחלוטין היא טועה. כאילו זה רק עניין של להביא ילדים. זה לא נכון. ולא בכדי אנחנו יודעים שהעילה המרכזית לגירושין, הכי פשוטה, זה כשהאיש או האישה מונעים אחד מהשני יחסי אישות. זה העילה המיידית לגירושין. המיידית. זה מה שנקרא דין מורד או מורדת. במה הם מורדים? הם מורדים במהות הבסיסית שלשמה הם התכנסו. ודבק באשתו והיו לבשר אחד. זה הדרך סלולה לגירושין. גירושין ישר מקבלת כתובה. או לא מקבלת כתובתה, אם היא המורדת, זה ישר. אז זה אני אומר כנגד המחשבה שיחסי אישות בזוגיות זה רק עניין של הולדה. זה לא נכון, שלא נתבלבל. זה הרבה יותר מהולדה. יש פירוש יפה של רבי יצחק ערמה בעקדת יצחק, שאומר את מה עם יעקב אבינו. רחל באה ליעקב ואומרת לו, הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי. ויעקב כועס עליה. אז יש אומרים, הוא לא היה רגיש. לחיורה, נכון? מה, תחת אלוהים אני? מה? תענה רגיש. האישה כאובה. אומר רבי יצחק ערמה, יעקב נזף בה על משהו יותר עמוק. משום שיעקב בעצם אמר לה, לאישה יש שתי תפקידים. תפקיד אחד, להביא את הצד הנשי המיוחד שלה לבניין החיים, לבניין העולם. על פי הצד האנושי שבאישה. וכל מה שלמדנו על ההבדל בין איש לאישה. לצד זאת יש לה תפקיד נוסף, שהיא חווה. ים כל חי, מביאה חיים. וזה שאת לא יכולה ללדת, זה לא אומר שבזה נגמר התפקיד שלך בחיים. כי זה תפקיד נוסף שיש לך, אבל הוא לא התפקיד הבלעדי. יש לך עוד תפקיד, להביא את החיים כפי שאת. גם אם כרגע אין ילדים. ככה הוא מסביר. יפה. אז אחרי שראינו שלמיניות יש ממש מעמד של מצווה ועבודת השם בחיי הנישואין, וגם בלי גשר לפרו ורבו, אז אנחנו צריכים ללמוד מה כל כך קדוש במיניות. עד כדי כך שזה הופך למצווה. אז בואו נתחיל ונמשיך בפעם הבאה. אז אומר הרמב"ן באיגרת הקודש, אומר הרמב"ן, ואל יחשוב אדם כי בחיבור הראוי יש גנאי או חיעור, חלילה מזה, כי חיבור זהו עניין קדוש ונקי, כשיהיה הדבר כפי מה שראוי בזמן הראוי ובכוונה הראויה. כי החיבור נקרא ידיעה וידע האדם, ולא לחינם נקרא ידיעה, כי אומרו וידע אל קנה את אשתו. מה הקשר לדעת? והסוד כי טיפת הזרע כשתהיה נמשכת בקדושה ובטהרה, נמשכת ממקום הדעה והבינה שהוא המוח. וידוע שאילו לא יהיה בדבר קדושה גדולה, לא היו קוראים לחיבור ידיעה. חלילה חלילה אין הדבר כמאמר היווני אריסטו, שאמר שחוש המישוש חרפה הוא לנו, לפי שיש במאמרו זה שמץ מינות שאינו מורגש. אבל אנו בני בעלי התורה הקדושה מאמינים שהשם ברא הכל כפי שגזרה חוכמתו, ולא ברא דבר שיהיה בו גנאי וחיעור, כי השם יתברך כל דרכה משפט וטהרה ונקיות, נמצא שהכיעור הוא במצד פעולות האדם, אם אנחנו לא משתמשים נכון בכוח. אבל זה לא מעט השם. כלומר, יש איזושהי גישה אפיקורסית, אומרת הרמב"ן, שמזלזלת במיניות. אז הוא מייחס, אומר אריסטו, וכמובן זה הרבה לפני אריסטו, זה הרבה לפני יוון. אפשר לומר שזה מתחיל מבלעם. כשבלעם בא לקלל ונמצא מברך, הוא זרק שם איזה משפט. מה הוא אמר? הוא מספר את רובע בני ישראל. מה זה? הוא מספר את רובע בני ישראל. מה זה אומר? אז אומרים חזן, שהקדוש ברוך הוא יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראל. זאת אומרת, שהשם יושב וסופר כל טיפת זרע שיוצאת בזמן יחסי אישות. ובלעם זלזל בהנהגה האלוקית הזאת. מה זה האלוקים של אלה סופר את זרעם? זה דבר נמוך. זה לא דבר שהאלוקות צריכה להתעסק איתו בכלל. הוא ביקר את ההנהגה האלוקית שמייחסת קדושה לכל חלקיק זרע שנפלט בשעת התשמיש. ולכן אומרים חז"ל, הוא לקה בעינו האחת והפך להיות סתום עין. אותו בלעם שלא ידע להכיר את ההתייחסות האלוקית הקדושה למיניות, הוא זה שהמליץ להשתמש במיניות כדי להחטיא את האומה ולהכניס זנות בעולם. כי באופן עמוק, השלילה של המיניות היא בסוף גורמת למיניות אסורה. דווקא היחס התמה לזה, הוא זה שמפיל את זה. אנחנו רואים את זה. כי אם המיניות היא משהו שהוא משותף לנו ולבעלי החיים, ואין בזה כלום, כלומר השלילה של המיניות, כמו שאריסטו סבר, כמו שבלעם סבר, אז ממילא, אם אתה מהסולת האנושית יכול להינזר מזה, אשריך, לשיטתם. אבל אם אתה אדם רגיל, חיה כחיית השדה, כי אין שם שום דבר קדוש. כלומר, שלילת המיניות, הפיכתה לדבר נמוך, היא זו שבסוף מגדילה את המיניות ואת כובד הנפילות. לא סתם רבים מהחוטאים באונס, בפדופיליה, בעריות, היו נזירים, כמרים. אנשים שאסרו על עצמם את המותר. לכן הרמב"ן אומר, צריך מאוד להיזהר מהתפיסה שמבטלת את קדושת האישות, קדושת יחסי האישות. והגמרא בעצמה, איך אומרים, הגמרא שלנו היא אמיתית, היא שמה לנו את הכל בפרצוף. תראו מה אומרת הגמרא בקידושין, סיפור קשה. ממש בעניין הזה. קידושין, פ"א, רבי חייא בר אשי, צדיק. עבר רגיל כל עידן דאבה נפה להפה, כשהיה מתפלל, אבא אמר, הרחמן יצילנו מיצר הרע. תציל אותי מיצר הרע, מתכוון ליצר המין. יום אחד, שמעתינו דבטו, אשתו שמע אותו אומר את זה, אמרה, מכדה כמה שני דפר יש למיני, מה אתה אמר כמה רחי? כמה שנים לא בא אליי ביחסי אישות. גזר על עצמו פרישות. היא אומרת, למה הוא אומר את זה? חשבתי שכבר אין לו, ולכן הוא לא ניגש אצלי. לימדה עליו זכות. היא אמרה, אין לו, כנראה כמו אותם, לא יודע, משה רבנו שפרש מאשתו, שכבר אין לו. בסדר, היה אחד כזה בעולם, משה רבנו, רק אחד. וטעו מרים ואהרון שדיברו, כי זה משהו אחר. משה רבנו, חציו ומעלה אלוקים, חציו ומטה אדם, זה סיפור אחר. כבר לא אדם. חשבה אולי אותו דבר הוא. טוב. יום אחד אבק אגריס בגינטה, היה לומד תורה, כי שתה נפשה חלפה ותן יקמה. התלבשה כמו מופקרת. אז צריך לראות אם אכן. אמר לה, מנת, מי את? אמרה, נה חירותה. אני מופקרת. עדרי מיומה, חזרתי מיום העבודה. עבדתי שם בשוק. טבעה. אמר לה, בואי אני אשלם לך. בואי. נחתה. אמרה לה, הייתי ניאלה לך. רומן הרימון דרש צוציתה. תביא לי את הרימון בראש העץ כסחר. ואללה, הביא קפיצה שם 5 מטר. עזל, עתיה ניאלה, כי אתה לבית, אחרי שחטא איתה. הווה קשגרה דבית ותנורה. סליק וקייטית בגבי. הדליק התנור לאכול לחם, אחרי שעשה מה שעשה, קפץ לתנור כדי למות על קידוש השם. להישרף. חס לתנור. תחיד. באמת יש אלוקים. מי יעשה דבר כזה? אמר לה אחי. אמרה לה מה? אמר לה אחי ואחי אבא מעשה. אדם אמיתי. אמר לה, חטאתי עם אישה מופקרת. ואני רוצה למות. אמרה לה, ענה אביי. זו הייתי אני. לא אשגח בה. לא אמין, הדיאבר סימני. אמרה לו, הנה, זה הרימון שנתת לי. אמר לה, נמאה לאיסורה, לאיסורה. התכוונה, אבל אני התכוונתי לאיסור. כל ימיו של אותו צדיק היה מתענה עד שמת. אז זה באמת מזעזע. חזל אומרים לך, תיזהר. אל תנסה להיות מלאך. אם אתה תנסה להיות מלאך, אתה תיפול. לכן בחורי ישיבה לפעמים, בגלל המלחמה עם היצר, שכבר ככה הם, כבר זה לא קל. לפעמים גוזרים על עצמם גזרות, ותעניות, וצומות, ולא יודע מה, כל מיני חומרות, כדי להתנקות, להתאר, בואו. ככה, עצבנות רוחנית. יש בזה נקודה קדושה, אבל יש בזה גם סכנה. כי כל הנאה שתמנע מעצמך בהתר, עלולה לגבות מחיר באיסור. תיזהר. עדיף לך, אומרים חז"ל, להיות נורמלי. אתה רווק, תאכל אוכל טוב. תאכל טוב, תהנה, תשמח במה שמותר לך. תעשה תחביבים, תהנה. גם ככה אז הנאות המין אסורה לך. אבל הנאות אחרות מותרות לך. אז תשמח בהן, ותעשה אותן. אז המורה הזה ניסה להיות מלאך. בשנייה נפל מהמדרגה הכי גבוהה למדרגה הכי נמוכה. בשנייה. כי החיים הם לא חד-צדדיים, או גוף או נשמה. אתה צריך להיות שמח עם הנשמה ושמח עם הגוף. תן לכל כוח את מה שמגיע לו. ואז תהיה הרמוניה, אז תהיה שלמות. אסור לנתק ולראות איזה כוח ככוח אפל. מה פתאום, חס וחלילה. כל הכוחות הם קדושים. יש מדרש מביא שפעם שאלו התלמידים את הלל הזקן, לאן הוא הולך? אמר להם, אני צריך ללכת הביתה לגמול חסד. גילו שהוא הלך לאכול ארוחת צהריים. אמרו לו, כבוד הרב, מדבר שקר תרחק. אמר להם, גומל נפשו איש חסד, גם הגוף צריך את שלו. אני גומל חסד עם הגוף שלי, וזה גם דבר חשוב. זה התורה. התורה שלנו שהיא תורת חיים. לכן התורה דורשת מכל יהודי שיתחתן. הגמרא בפסחים אומרת, מי שרוצה להישאר אבק, נחשב מנודה לפני המקום. הוא לא ראוי. לכן הכהן גדול בפסגתו של היום הקדוש לא ייכנס לקודש הקודשים אם הוא איננו נשוי, אם אין לו אישה. זה גם חלק מהדבר הזה. טוב, אנחנו רוצים להיכנס יותר פנימה לסוד הדבר. אבל אין לנו זמן, אז נעצור באמת החיובי, ובעזרת השם אנחנו נמשיך בפעם הבאה, רק בואו